ערב טוב, אנחנו בסימן סמכתת, אנחנו בפרק תשיעי, אנחנו כבר קראנו את זה, נקרא פעם נוספת. אז כזכור, סמכתת זה המשך של סוגיה שמתחילה, והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב דימי בר חמא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן הודעה רבה לאורייתא. אז ראינו שהמודעה הרבה לאורייתא זה לא מודעה רגילה, לא מודעה לאורייתא, למודעה רבה לאורייתא. הרב מפרש בניגוד לרש"י, לא במשמעות של ביטול הקשר, המחויבות של ישראל לתורה, אלא להפך, זו הכרזה אדירה שהקשר בין התורה ובין ישראל הוא מוחלט, ואין מה שיכול לבטל אותו בכלל. על זה אומר רבא, אף על פי כן, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. אז לפי הפירוש הרגיל של רש"י ועוד המהר"ל, אז מובן ש... על אף שקיבלו במתן תורה, אבל אם איזו סיבה מסוימת לא קיבלוה בצורה מוחלטת, ויש מודעה ויש איזה ביטול להתחייבות אל התורה, אז המראה, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, זה ברור, הגיון ברור. רש"י אומר בימי אחשוורוש, מאהבת הנס שנעשה להם, אז קיבלו. מה שלא כל כך קיבלו, לא עד הסוף קיבלו בימי משה, קיבלו בימי אחשוורוש. אבל לפי שיטת הרב, אז נצטרך, אנחנו מצפים לפירוש אחר. כי מה זה אף על פי? מה זה אף על פי כן? זאת אומרת, לפי שיטת הרב, הקבלת התורה במתן תורה, יש פה מודעה רבה של קבלה מוחלטת את התורה שאין למעלה ממנה. ככה לכאורה משמע. אז מה זאת אומרת, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש? מה העניין לקבל אותה פעם נוספת? ומה זה אף על פי כן? אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתם של ישראל, אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. ומאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים והולכים בגלוי, והתוכן החופשי של בחירת האדם עומדת היא בצורה עלומה, עד אשר רק בהסתערות רוח עבעים של שכרות נוראה אשר לאיצר עבודה זרה ביסודו, היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל. ומפני הערס הגדול שהוכרח להתכנס עד כדי העמדת הבחירה המעשית במשקל ישר, היה הצורך של יצרד עבודה זרה להיות מרובה כל כך בעוז כוחו. הירידות הכלליות גרמו אחר כך החלשה רבה להערתה של טבעיות הקודש, ובימי אחשוורוש, אחרי שקדמו הנפילות המאוחרות של השתחוויית הצלם וההתענות, ככה אנחנו מציעים לתקן, לא ההתנאות אלא ההתענות מסעודתו של אותו רשע, כל אותם התכנים הזרים שחדרו בישראל גרמו האפלה לאור של הקדושה הטבעית, גניזת אורה במחבואיה של הנשמה מבלי להיגלות בהופעת כוחה, וזו גופה הייתה הצד השם עמוקה, כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה השקולה לצאת אל הפועל בפעולתה. וזה נעשה אחר כך לטובה, אחרי התשובה שבאה על ידי גזרתו של המן, שהונח מקום לפעולה בחירית, הבאה מהכרעה חופשית שבנשמה לפעול את פעולתה. וכאן נתקיים בפועל בתור אישור וקיום בהוצאה מן הכוח אל הפועל, בתוכן רצוני ששייך בו קיום לקיים את המצווה, את המצווה אולי, מאז. אשר מיני אז היה בתכונה של קבלה עצמית, חטיבה של מהותיות קבועה, שאין במילוי היסוד של חופש בחירי, וכעת קיימו מה שקיבלו כבר. אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל, דומני שזה מה שמוגדר בלשון חזל, או מתואר בלשון חזל, בביטוי ההר הכפוי עליהם כגיגית. איך אומרים בשפה מופשטת את המושג האגדי של ההר הכפוי עליהם כגיגית? ככה, היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתם של ישראל. אז כפה עליהם הכגיגית, זאת אומרת הקשר שבין עם ישראל ובין הקדושה ובין הקשר ובין הממד המקורי, האלוקי, המוחלט, הקדושה, שפעת החיות האלוקית המוחלטת, מחוללת כל, יוצרת כל, מהווה כל ומתגלה כנשמת החיים של כל המתרכזת בנצח ישראל ומופיעה בחיי עם ישראל ברוח החיים האלוקיים אשר עליו, רוחי אשר עליך, שהולך ומתברר כדבריי אשר שמתי בפיך ובפי זרחה ופי זרע זרחה שלא לא ימושו מעתה ועד עולם. זה ממד טבעי, הוא מפעם בחוזקה בנשמתם של ישראל. זה לא ממד של שיש לה בחירה חופשית, זה חוק אלוקי מוחלט שהטבע בעוצמותיו, ביציבות שלו, הוא רק צל של היציבות הזו. כמו שאומר הנביא, לולא בריתי יומם ולילה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בריתי יומם ולילה, הברית האלוקית עם ישראל, הברית האלוקית שהיא התורה, הקשר שבין התוכן האלוהי וישראל והתורה, שזה הכל אחד, אתה אחד, שמך אחד, עמך ישראל אחד בארץ, הממד הזה זה יסוד טבעי שבקדושה, חוק מוחלט, כמו מושג שנקרא מחויב המציאות. זאת אומרת, המציאות המוחלטת, אין בה ממד של אפשרות, של אופציה אחרת. אין אופציה אחרת. אין יש אלא זה. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתם של ישראל, בחוזקה, לא בבחירה חופשית, בחוזקה אם לא חלכם. חוזק בספרים, יד חזקה, השם בחזק יבוא, זה תמיד מציין התפרצות נשמתית עליונה שהיא כמובן למעלה מכל הבחירה החופשית של האדם. אז היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל, מבחינתו אין בחירה חופשית. כמו שאין לך בחירה חופשית על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה אדם. וזה לא נעוץ בבחירתך החופשית. אותו דבר, הקשר בין ישראל ובין התורה זה הכרחי. ההוויה כולה מכריחה את זה כמו שראינו. וזה נפלא, אבל מבחינת היעד האלוהי במציאות, יש בזה חיסרון. מה החיסרון שבזה? החיסרון שבזה ש... זו מציאות אלוהית מוחלטת, וכל רעיון הבריאה זה לכלול במציאות האלוהית המוחלטת את המציאות האנושית, המוגבלת, האפשרית, הסובייקטיבית, המצומצמת, המוגדרת גם כן. כי בשביל המציאות האלוהית המוחלטת, איך נגיד בצורה גסה, לא היה צריך לברוא שמיים וארץ. התורה שלא נברא עולם, זה מציאות אלוהית מוחלטת. לא חסר בה כלום. ואם עלה במחשבה לברוא שמיים וארץ, זאת אומרת שהמציאות האלוהית המוחלטת אמורה לברוא, אמורה לכלול את המציאות של שמיים וארץ. ושמיים וארץ הם אמורים להיות, איך נגיד שוב בצורה גסה, כביכול אקס אלוהים. כביכול מה ש... לפני שיש שמיים וארץ, אז אין שמיים וארץ. אבל לפני שיש שמיים וארץ, אז יש את הוואט שלא נברא עולם. אז יש את המציאות האלוהית המוחלטת. אז כל הרעיון של הבריאה, שלא נשאר רק במציאות האלוקית המוחלטת, אלא שיתברר מלוא החלטיותה של המציאות האלוהית, במה שמה שנראה כלא מוחלט וכאקס אלוהי, וכשמיים וארץ ואדם עליה ציוויתי, כל זה מה שנראה כמחוץ ילך ויתברר כבפנים, ילך ויתברר ככלול בתוכן האלוקי. זה סוד הבריאה, זה עצם הרעיון של הבריאה, והמגמה הראשית של הבריאה היא צריכה לגלות את התוכן הזה. אם כך, אז ברור שעצם הבריאה ועצם ענייניה הם יש בהם צל של מחויבות המציאות, של המציאות האלוקית המקורית, שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מהמיטת המצאו. ומכל מקום, עצת השם שלעולם תעמוד ומחשבות ליבו לדור ודור, היא זאת שהיא מעוניינת דווקא בנקודה המרכזית של היש, כמציאות של בחירה חופשית. שפירוש המושג בחירה חופשית זה מה שמתנסח בלשון חכמים, הכל מידי שמיים, חוץ מבחירה חופשית, שזה כביכול לא מידי שמיים, מה שנקרא יראת שמיים. כי מה שהם שואל ממך, הקים ליראה את השם. ופירוש המושג יראה, יראת השם פה, שהשם שואל ממך, זה הבקשה האלוקית של נטילת האחריות האנושית על ההתנהלות, מתוך עמדה שכביכול השם שואל ממך. זאת אומרת, מבקש ממך, תובע ממך, אבל לכל פנים זה מה שנקרא כביכול, ישנה פה את המציאות שתלויה עכשיו בהיענות שלך אל העניין. והבקשה היא יראת שמיים, זאת אומרת לקיחת אחריות על אופן ההתנהלות שיתאים אל הגודל והכלליות שביסוד הכל, אבל שזה יעשה הפעם מתוך רצונך החופשי. ובזאת מתגלה שהתוכן האלוקי המוחלט, שלא חסר בו כלום, באמת לא חסר בו כלום, אפילו לא בחירה חופשית. וגם מה שנראה כבריחה או יציאה או חוץ אלוהיות, מתגלה שאין דבר כזה. כי אדרבה, מה שנראה בלי אלוקות, מברר שהמציאות האלוקית היא המוחלטת. איך זה מתנסח בלשון הירושלמי, שאני חושב שכולם מכירים אותו, למרות שלא רבים לומדים את הירושלמי, אבל את הירושלמי הזה, אני חושב שבזכות הרב ציודה כבר כולם מכירים את זה. זה הביטוי המפורסם, גדול קידוש השם מחילול השם. כי הרב ציודה היה מנגן את הדברים האלה כידוע, נו, יש רק כוח גדול, צריך להגיד לנו שגדול קידוש השם מחילול השם. מה זה הגמרא הזאת? מה היא באה לומר לנו? אלא, טוב, הרב ציודה היה מסביר את זה בשני דרכים, ואני עכשיו מסביר את זה בדרך ביניים, בהקשר של מה שאנחנו אומרים פה עכשיו. כי מה שנראה כחילול השם, זה דווקא הולך ומוביל לקידוש השם הגדול. כי קידוש השם הגדול הוא זה שאחרי שיש כביכול חילול השם. ומה זה חילול השם? חילול השם זה כמו חלל, כמו ריקנות, מציאות חלולה. מציאות חלולה ממה? מהשם. מהי המציאות החלולה מהשם? שמיים וארץ, לפחות צבא. כי זה מה שנקרא בריאה. זאת אומרת, מה ש... נברא, זה כביכול מחוץ להשם. יש כאלה שמסבירים, ראשונים, אבן עזרא, אומר שבריאה זה מלשון בר, או מלשון לברות את היער, לכרות, כביכול להתנתק מהשם, כביכול. אז זה עושה רושם כחילול השם, כי ששם התוכן האלוהי לכאורה לא מתגלה, ולכאורה עומד פה הקדוש ברוך הוא, ולעומתו עומד פה האדם, ועכשיו יש לו בחירה חופשית. האם להיענות להשם? לא להיענות להשם. אבל סוף דבר ילך ויתברר שמה שנראה השם, אנא אמצעקה, כי אתה תמיר ונעלם, ואיפה? ואני נמצא פה בעולם, ואם יש עולם, אז נעלם, כי גם את העולם נתן בליבם. הולך ומתברר שכבודך מלא עולם. אתה תמיר ונעלם אמת, ומכל מקום כבודו מלא עולם. כי שק שמיים, שמעת, וארץ, וצפון, וים, ומכל הכיוונים כולם, כמו שדוד המלך אומר, כמו השיר הידוע של רבי יהודה הלוי, כמו הניגון הידוע של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כולם הם על אותו ציר. והרעיון זה מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, שהמציאות האלוקית היא מתבררת עד רבה על, מה, על, על המצע שנראה כהיעלם וכחילול השם, הולך ומתברר עד רבה גדול קידוש השם מתוך חילול השם. כי מסתבר שמה שהיה נראה כחילול השם, אז קידוש השם שבא, בירור של הערך האלוקי שבא, הסתבר שגם כל חושך לא יחשיך ממקה, וכל מה שנראה מחוץ לך הוא לא מחוץ לך, הוא כלול בך. אז זה הבירור של הערך האלוקי המוחלט מצידי צדדים, וזה סוד כל המציאות, שמה שהולך ומופיע כיציאה מהערך האלוהי, לא, זה דווקא הבירור של המציאות האלוקית המוחלטת, מה שנקרא כמה שעושה רושם כיוצר אור, אבל בורא חושך, והארץ היא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עושה שלום אבל בורא רע, אבל הקדוש ברוך הוא זה טוב. אז הולך ומתברר שזה לא כך, אלא מה שהוא בורא חושך ומה שהוא בורא רע, זה הכל ברא לכבודו. יוצר אור הוא בורא חושך, עושה שלום הוא בורא את הכל. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה לא טוב, אלא טוב מאוד, יותר טוב מטוב. לא טוב אנמי, לא טוב רגיל, לא ילד טוב ירושלים, אלא הטוב הזה שכל רע לא יחשיך ממקה, כל חושך לא יחשיך ממקה, ואין עוד מלבדו. זה מה שהולך ומתברר עד רבה על פי המהלך האלוקי המופלא של כל מעשה שמיים וארץ ועיצה האלוקית העליונה שעומדת ביסוד כל זה, לברר שאין עוד מלבדו. על פי הקו הכללי הזה מתגלה הקו המהותי של כל היש, והקו המהותי של כל היש הוא כתשקיף למציאות הכללית של כל היש. הקו המהותי של כל היש זה מה שמתגלה במרכז כל היש בהופעת ישראל, וישראל במלוא שיעור קומתם זה ישראל התורני, זה ישראל המקבלים את התורה, זה התגלות האדם כצל עם אלוקים, כצל המציאות האלוקית המוחלטת של היושב בסתר עליון שבצל שדי התלונן, והולכת ומתגלה החסות האלוהית והמבצר האלוהי, הערך האלוהי של המציאות כולה בישראל המקבלים את התורה. ישראל והתורה אלה ממדים מוחלטים במציאות כמו כמו הקדוש ברוך הוא, כמו עצת השם שלעולם תעמוד, כמו המוחלטות ומחויבות המציאות של השלמות האלוקית שעומדת ביסוד הכל. וגם הקשר בין ישראל ובין התורה גם הוא כזה. גם הוא כזה שהוא בראש ובראשונה מופיע בערך מוחלט, כמו השלמות האלוקית שעומדת ביסוד הכל, בערכה המוחלט. ומכל מקום, פה הולך ומתגלה הרומן האלוהי. הרומן האלוהי של הופעת התוכן האלוהי המוחלט, כפי שהמהלך האלוהי האדיר החובק זרועות עולם, אדם ומרכז האדם הישראלי, שהוא הולך ומשקף את המגמה האלוהית, שהתוכן האלוהי המוחלט יתגלה גם כן מתוך ההופעה לא רק המוחלטת, אלא גם זו האפשרית. שהמימד הבחירי החופשי של המציאות העולמית, עם צמצומיה, עם בריחותיה מהמציאות האלוקית המקורית, ועם חילול השם שעל פניו הולך ומתרקם פה במציאות, בריקנות התוכן האלוקי מן המציאות, המהלך ילך ויוביל לכך שדווקא מקור למהלך הזה, מראשית ועד אחרית, כתנועה אחת, כמבט אחד, הסתבר של וירא אלוקים את כל אשר עשה טוב מאוד. זה מה שהולך ומתברר בחשבון האלוקי שמנהל את ההיסטוריה כולה עד שהגיע אל הנקודה המבוקשת שלה בימי אחשוורוש. הרב הולך ומסביר לנו פה איך שההיסטוריה של עם ישראל מאז מתן תורה ועד ימי אחשוורוש זה תהליך יצירת משקל כנגד המימד הטבעי המוכרח שבנשמת ההוויה, נשמת היש, נשמת ישראל, והקשר שלהם אל התורה, שהמהלך ההיסטורי רב העלילות הקשות של כל מה שהיה שם הולך לכאורה ופורם את הקשר ומרוקן את הקשר ממילואו, עד שמגיע לימי אחשוורוש, ששם הדברים מגיעים לכך שישנה נטייה אל התוכן האלוהי שבתורה הנמצאת בישראל, שוות ערך לנטיית החיים הנמצאת בישראל להפך מזה. כי איך אומרים, הרגל הופך טבע, וצורת התנהלות שהופכת להיות מסורת מדור לדור של תרבות אנשים חטאים, של מציאות שהולכת ובוגדת במהותה, בצורתה, בתורתה, באלוהיה, בכל הקדוש והיקר, שהולכת ומזדווגת לעם ישראל בכל התקופה מאז מתן תורה ועד ימי אחשוורוש. זו התקופה שהולכת ויוצרת את אותו מצב שבימי אחשוורוש ישנה בחירה חופשית. כי נטיית החיים שבישראל לכאן או לכאן היא שווה. ואז בנקודה הזאת בוחר העם, בוחר אותו דור, באמת הפנימית, בקו האלוקי של חייו. ובזאת מושלמת ההופעה האלוהית המוחלטת. התבררות של הקשר האלוהי לישראל כממד מוחלט שמאפשר את הופעת הבחירה החופשית, והבחירה החופשית בוחרת בטוב. ובזאת תכלית כל היש של לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעצובו, מתגלה במלוא שיעור קומתו כטוב מאוד. וזה מה שמסביר רבה אחר ההכרזה של מודעה רבה לאורייתא, בצורך הגדול של קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ולא יעבור, קימו, כמו שאומרים חז"ל, את מה שקיבלו כבר. הם קיבלו כבר במתן תורה, במודעה רבה, את התורה שמתגלה כעצמיותם המוחלטת, שאין לה, להם עליה בחייה חופשית, אבל קונסטלציית הנסיבות ההיסטוריות שעברו על העולם, האדם וישראל בקרבם פנימה, בכל מה שעבר על ישראל, אפשרה את הופעת הבחירה החופשית בישראל, והם קיימו ברצון חופשי את מה שקיבלו כבר. זה מה שכתוב פה. עכשיו נראה את זה כתוב. אמר רב, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתם של ישראל הוא נפלא, אבל אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. כי מרוב שהקשר הוא הכרחי, אז חלשה פה הבחירה החופשית. וזה שהדברים לא נותנים מקום לבחירה החופשית, זה בעצמו סותר את המופע האלוהי. כי המופע האלוהי לא יכול להיות שיחסר כלום. ולמשל בחירה חופשית, לא יכול להיות שהמופע האלוהי יחסר בחירה חופשית. כי ודאי שאנחנו חושבים שבחירה חופשית זה דבר, בוא נגיד, אם מסתבר שאין לנו בחירה חופשית ואנחנו מריונטות, אנחנו ברגים במציאות, רוב בני אדם השפויים היו מוותרים על החיים. כי ככה אנחנו נוהגים לחשוב, שחיים משועבדים, חיי עבד, חיים שאין בהם חופש וביטוי עצמי, אלא זה הכל פועל יוצא של ממדים הכרחיים. כן, רוב בני אדם הטובים לא רוצים את החיים האלה. עכשיו, לא יכול להיות שהחיות האלוקית המופיעה בעולם חסרה ממד ועוד כזה חשוב של החיים? חופש. אז זה לא יכול להיות, אז זה קאץ'. זה שזה מופיע בהכרח אלוקי, זה בעצמו עושה את זה כביכול לא אלוקי. ואם זה אלוקי מוחלט, אז זה מוכרח לכלול גם בחירה חופשית. אבל אם זה יבוא בבחירה חופשית, אז תתאה לחשוב כאילו הקשר בין ישראל ובין התורה הוא רק good will, רצון טוב של, של האדם. זה מה שיוצר פה את... וזה לא. האדם הוא לא מקור המציאות, אדם הוא לא מקור ישראל, וגם ישראל זה לא... יש את המציאות המקורית, המוחלטת, שהיא למעלה מהבחירה החופשית. אז הנה, זה הריקוד עם צעד קדימה, צעד אחורה. זה מה שצריך להיות פה במופע האלוהי במציאות, וזה מה שהולך ומתברר לנו במהלך האלוהי הישראלי ההיסטורי המופלא. ומאז עמדו על רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים והולכים בגלוי. הקשר בין נשמת ישראל ובין התורה הוא כל כך מוחלט, עד שזה כמו, זה כמו קשר החיים בין אדם ובין טביעת חייו. אין לך דבר יותר נתבע מעצם החיים, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אז זה הקשר בין ישראל ובין התורה, הוא כמאן דרדיף בתר חיוי. זה כמו אדם שמבקש את החיים שלו. אז זה קשר מוחלט והכרחי, ולכאורה רק הולך ומתעצם. אבל ככל שהוא מתעצם ומתגבר, הקשר בין ישראל ובין התורה, אז התוכן החופשי של הבחירה החופשית של האדם עומדת היא בצורה עלומה. אז אין בחירה חופשית. אז זה קאץ'. אז איך יכול להיות בחירה חופשית? יכולה להיות בחירה חופשית אם ייכנס למערכת גורם של טירוף. הסתערות, רק אשר בהסתערות רוח עבעים של שכרות נוראה, אשר ליצרד עבודה זרה ביסודו, היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל. יש כוח במציאות שכיום אני חושב שאנחנו לא כל כך מכירים אותו. לא שהוא לגמרי לא נמצא, אבל הוא לא באופק הגלוי של חיינו. ואם הוא נמצא, אפילו לא רק באופק, הוא נמצא בצורה סמויה. והוא לובש צורה, פושט צורה, על כל פנים, הוא לא נמצא בצורתו האותנטית, כמו שהיה הכוח הזה, אז בימים מקדם, מאז יציאת מצרים ועד ראשית ימי בית שני. והכוח הזה במציאות, זה מה שנקרא בלשון חזל, יצרה דעבודה זרה. מה זה יצרה דעבודה זרה? אז אדרבה, חזל, באגדה המפורסמת הזאת, שאני חושב שכולם מכירים, כי מי לא למד את נצח ישראל, פרק ג' שמביא את האגדה הזאת, על רב אשי, חותם התלמוד הבבלי, וחלומו, אחרי שהשתלח בשיעור שלו בישיבה, באותם שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות, שאין להם חלק לעולם הבא, הגיעו שם למסכת חלק, אז אמר שם בישיבה, מחר נעביר שיעור, נדבר על החבר'ה לך. מי זה החבר'ה לך? הטיפוסים האלה. ירובעם, אחאב, מנשה, אלה שאין להם חלק לעולם הבא. והיא בלילה, אז, והנה הוא חולם חלום. והנה מנשה קורא לו, אני חבר שלך? אם אני חבר שלך, אז תגיד לי, מהיכן שרית, מאיפה בוצעים את הלחם? כשאתה מברך על המוציא, מאיפה אתה בוצע את הלחם? לא, לא יודע. זאת אומרת, לא. שאלה כזאת פשוטה, אתה לא יודע, ואני חבר שלך? אז אמר לו, תגיד לי, ואני מחר אדרוש את זה בישיבה בשמך. אז אמר לו, מאיך הדקר בישולה? מאיפה שהוא מתחיל להתקרם, מאיפה שהלחם מתחיל להתקרם? מראשית בישולו, זאת אומרת, הנקודה היותר מבושלת של הלחם, היותר אפויה בלחם, על זה בוצעים, על זה מברכים. טוב, רב אשי נדהה מהתשובה הזאת, וכנראה הוא מבין משהו באגדות חז"ל, אז הוא יודע שמטבעות לשוניות פשטניות כאלה גולמות בקרבם רעיונות תהומיים, והוא, מאחר שהוא מבין את השפה, אז הוא גם מבין מה מסתתר שם. אז הוא מוקד אדמה ואומר, אז הייתם כל כך חכמים, כל כך עמוקים, תפיסה כל כך תהומית הייתה לכם באמונה, אז איך עבדתם עבודה זרה? אמר לו מנשה, אם אתה היית בינינו, היית מרים את שולי שמלתך ואוכל אותה בשיניים ורץ לעבוד עבודה זרה. אנחנו עוד השתדלנו איכשהו להילחם נגדה. אבל טיפוסים כמוך, מחרת בבוקר בא רב אשי לישיבה ואמר, נפתח ברבבתה, נפתח ברבותינו, הענקים, שאנחנו לא חברים שלהם. אנחנו גמדים, רב אשי, מרד התלמוד, שמציין את תמצית כל רבנן, כל מה שמאגן את עם ישראל. התלמוד זה תורת עם ישראל, זה הצד הלימודי של עם ישראל, וחותם התלמוד, מרד התלמוד. אז הוא אומר, אנחנו קטנים, והיה שם, טוב, מה היה שם בחלום? מה הוסבר שם בחלום? מה הסוד? מה השאלה? מה התשובה? מה? עלוי כתובה על ספר נצח ישראל, כידוע, ואנחנו עכשיו לא לומדים את זה. אומר, אנחנו לא נכנסים לעומק הסוגיה המופלאה הזאת, אבל ענייננו רק גדולים את הסעיף הקטן שנקרא יצר עבודה זרה, שרב אשי מבין שהוא לא מבין. הוא מבין שכל המנטליות של כל התלמוד כולו הוא בפאזה כזאת שלעומת ספרת החיים של בית ראשון, הוא פשוט לא מבין. והוא בבחינת לא יודע כלום. לא יודע כלום לעומת מה שהיה שם. כי כל האווירה, כל השכל, כל המנטליות, כל היהדות היא בהורדת מדפים, היא במיעוט הדמות, היא בביטול שיעור הקומה העצמי, העוצמתי, המקורי של היהדות, ונמצאת כיום בפאזה כזו שהיא לא מבינה מה זה היהדות, לא לחיוב, מאחר שאיננה מבינה את השלילה. כי אין בימי רב אשי יצרד עבודה זרה, ואין בימי רב אשי נבואה. והם הולכים ביחד. היהדות במלוא שיעור קומתה היא לא זו היהדות של ש"ס ופוסקים. זה יהדות של שלב ב', זה יהדות של ימינו, זה יהדות שאין לנו שיעור אלא התורה הזאת, אבל מחמודיה תבואות גנוזות, ומלכה ושריה בגויים אין תורה. למה אין תורה? יש תורה, תורת רב אשי. זה נקרא במחשכים הושיבני כמתי עולם. גדר בעדי יכביד נחושתי. וזה נקרא אין תורה. וגם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כי כל ספרת החיים המקורית של איך שהתורה הופיעה בסיני, ברוח שלה, בספרת החיים, שהיא כולה הייתה השראתית, נבואית, שכינתית, רוח קודשית, וממילא גם כל המנטליות, שלא לדבר של הישעיהויים והשמואלים וכל מה שהיו בתקופת הנביאים, שעל כן באותה תקופה הם בכלל היו נקראים חכמים. אלא משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ושהוא לזקנים, וזקנים לנביאים. וזקנים מסרוה, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, שהם שלושה נביאים היו שם, חגי, זכריה ומלאכי, כלומר עזרא, שהוא מלאכי, לפי שיטה אחת, וזהו, ואז זה נגמר. ומכאן ואילך, יש חכמים. כן, אין ספק שחכם עדיף מנביא, מבחינה מסוימת, וכיום לא נותר לנו, אין לנו שיעור, אלא תורת החכמים, וזו הדרך הבלעדית ללכת ולשחזר את התורה במלוא שיעור קומתה, אבל התורה במלוא שיעור קומתה זה תורת הנביאים. זה מה שהתברר לרב אשי. וכמו שאנחנו כיום לא יכולים להבין בכלל מה זה נבואה, כמו שעברים מלידה לא יכולים להבין מה זה כתום, ככה אנחנו גם לא יכולים להבין בכלל מה זה כוח של יצר אנטי הרוח הנבואית. כי אנחנו בכלל לא בספרת החיים הזאת, אבל היה כוח כזה במציאות. כוח כזה שהוא היה אדיר ומיוחד, שהיה בכוחו ליצור איזה התנגדות לנטייה הטבעית הנשמתית במלוא עוצמתה של הקשר שבין ישראל והתורה, והזרימה הנשמתית האדירה שהייתה שם בישראל, והרוח הנבואית שהייתה בהם. והיצר הזה של יצרת עבודה זרה, זה לא הייתה קפריזה שקפצה במוח של איזה מישהו איזה יום אחד. זה היה המהלך התרבותי התמידי, האווירה התמידית שהייתה לאורך מאות שנים, או קרוב לאלף שנה, בעם ישראל, עד ימי, עד ימי אחשוורוש, עד ימי אנשי כנסת הגדולה, שאלה הם ימי אחשוורוש, כי אמרה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות, הם כבר נקראים חכמים. אז אומרים, רגע, אי אפשר, נבואה נגמרה. אנחנו עדיין מכניסים את הרגל שם בדלת הנינלת, ואני אוכיח לכם מי הנבואה זה על הציר, זה עוד ספיחי רוח הקודש. מרדכי ואסתר מכניסים את המילה האחרונה בתוך התנ"ך. אבל זה ראשית הסוף. לא ראשית הסוף, זה אחרית הסוף. זה אחרית הסוף של הנבואה. ובנקודה הזאת שמסתיימת הנבואה, בוטה דווקא החוכמה, וכשמופיעה החוכמה, נגמרת הנבואה ונשחט יצרת עבודה זרה. נכיס קלה. הוא לא מוכרת לחלוטין, הוא נכלה בדוד הדעיברה, הוא נכלה בדוד אופרת, כמו שהגמרה שם ביומה, בארכין, בסנדרין, שלושה מקומות הם הופיעה בשס, היא מזכירה את זה, אבל מומר הכוח הזה, מדוכא הכוח הזה, מחופה הכוח הזה, וקולו איננו פועם חזק בחיים. כי המהלך עכשיו הוכשר לכך שמכאן ואילך מה שינווט החיים זה החוכמה. אבל לענייננו, בשביל מה היה צריך את כל הכוח האדיר הזה, האנטי שכינתי, האנטי תורני, האנטי נבואי, ששימש לאורך מאות שנים בישראל? התשובה, לצורך יצירת ההתגלות האלוקית המוחלטת, לצורך יצירת איזון במציאות האלוקית הכללית, שבה מופיע הטבע האלוקי ומופיע הטבע בהיותו מדוכא בצורה מספקת, עד שיש מקום להכרעה האישית, הכרעה בחירית חופשית. לצורך זה הייתה אותה הסתערות רוח עבעים. היצר עבודה זרה, אנחנו לא יכולים לדמיין יצר כזה, כי אנחנו לא מכירים אותו כיום. בקצרה, זה לא אותו דבר. כיום אנחנו בעולם אחר ומושגים אחרים. אמרנו, יש ספיחים של עבודה זרה, אין, יש ספיחים של יצרת עבודה זרה, אבל זה לא כמו שהיה במציאות המקורית. תגיד, כמו שיש נבואה כיום, יכול להיות, עם לב נביאים, בני נביאים, אני יודע, יש כל מיני סיפורים מויפסים על בעלי רוח הקודש, על בעלי, אני יודע, יש בעל תוסות, רבנו יעקב הנביא, הם קוראים לו הנביא מראש, היו כמה, היו קוראים להם הנביא, הארי הקדוש, היו מייחסים לו ידיעות כמו נביא, אבל זה לא. צריך להבין, בסדר, אז פה ושם יש כל מיני תופעות מדהימות, אבל זה כמו היצרת עבודה זרה, אז פתאום יכול להיות שיש כל מיני איזה הבלחות כאלה, זה ספיחים של, אני אגיד לך, אתן לך איזה מין משל. פעם היה התפרצות געש. וכיום, נגיד, ואתה רואה את הר געש. ומדי פעם, אז יש שם איזה קיטור שעולה. אבל ההתפרצות של פעם החריבה את פומפי. וכיום זה רק מעניין. לפעמים אתה מריח איזה ריח. אבל זה... טוב, המשל הוא ברור, כי אנחנו יודעים מה זה התפרצות של הרגש, כי יש התפרצות בפועל. רק אני אומר, במקום שנגיד, ויש כיום הר כבוי, ולפעמים יש ממנו איזה הופעות קטנות, וזה לא דומה בכלל למה שהיה בעבר, שהוא התפוצץ ההר כולו, אז זה מעין משל. וזה, מה, כיום אין? הנה, יש את זה ויש את זה ויש את זה. על כל הדוגמאות האלה זה כלום. אז לגבינו, כן, אז זה תופעות רעות, אתה יכול לקרוא לזה עבודה זרה, יצרת בעבודה זרה, טירוף, אתה יכול, אבל זה הכל באופן יחסי. הייתה הסתערות של רוח חיוויים, של שכרות נוראה, של יצרת עבודה זרה ביסודו. מכוח זה היה אפשר לצאת אל הפועל במהלך היסטורי אלוקי ארוך, של תקופה נוראה כזאת, שאנחנו מסתכלים, תבינו, הרב נותן לנו כלי להסתכל על כל התנ"ך, על כל תקופת התנ"ך. אתה קורא את ספר שופטים, אתה לא מבין מה הולך שם. ואתה קורא את ספר שמואל, מלכים. אז אתה לא מבין מה הולך שם. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים וכתרים בבמות. רק נגמר השופט, חזרו והתעיבו עלילה. יש שם אמפליטודות מאוד חריפות של מה שמתואר שם, איך שהעם עובר למה? אלה עובדי תקמוש ואלה עובדי דגון ואלה עובדי... מה אתם מחפשים שם? מה יש לכם בזה? אז אנחנו מסתכלים כיום כנאורים ומתקדמים על הפגנים האלה שהאמינו בעצב האבן ובכל צבא השמיים, ואנחנו ממש מרגישים את עצמנו אינטליגנטים. זה דגנרציה של תרבות, של אפיגונים, של גמדים, שהם כל כך מטופשים עד שהם לא מבינים מה הם רואים. לא, אני לא מתכוון להגיד שבכרח הם, הידע שלהם במתמטיקה והיכולת שלהם להגיע לחלל ולחקר האטום אז היה דומה לשלנו. אבל אני חושב שזה זהיריות של ליליפוטים, של גמדים קטנים, שחושבים שבמה שיש לך בהישגים הטכנולוגיים והמדעיים, זה נותן לך את הטעם והערך והגדלות של החיים. שלא לדבר שבני אדם הופכים להיות עבדים של קופסאות. או שמחזיקים אותם ביד, או שמחזיקים אותם פה, אי אפשר להתחיל שיעור עד שהעסק לא יפעל. כולנו משובדים פה בתוך הכללים. אז אנשים חושבים את עצמם למשהו. כל פנים, לו הייתה מופיעה בנו נבואה כמו שהייתה פעם, טוב, את זה גם כיום, מרוב טיפשות, אז לא נוטים לחשוב על זה. תגיד לי, מדען נאור וגדול, אתה יכול להתחרות ביחזקאל בחזון שלו, בפרק ל"ו, מה שהוא מתאר לפני 3,000 שנה את מה שהתרחש פה כיום? כי אתה נורא נאור, נכון? אז תגיד לי מה יקרה עוד 3,000 שנה, ותגיד את הדברים, תאר את הדברים בצורה שמתקרבת להישג הזה של יחזקאל. אתה לא מעלה על דעתך בכלל, אפילו אתגר כזה. אם נבחן אותך, תגיד לי מה יקרה עוד 3 חודשים, אתה לא תדע לעמוד במבחן, אתה יודע מה, עוד 3 שעות לא תדע להגיד. אז מה? אבל אתה נורא מתקדם ונאור, ולא כל כך פרימיטיבי כל אל, כמו אלה שהיו שם בתקופת התנ"ך, ואלה שיצרו את התנ"ך, נכון? אז הנה, פה מדברת הדגנרציה שהיא כל כך מטומטמת, עד שהיא אפילו עומדת מול הגודל ואפילו לא מבחינה בזה. אני רק בא להדגים לכם עד כמה פרימיטיבית החברה הנאורה שלנו כיום. אני אומר דברים פשוטים, רק לא נוהגים להגיד את זה. It isn't politically correct, כי זה אמת. ולא נוהגים להגיד אמת, אז אמרתי לכם אמת. וזהו, אינדיקציה נורא נורא פשוטה. אני אומר, האנושות בעבר היו לה הישגים שאנחנו מאוד 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 מגומדים לעומתה, תחומים מסוימים. אני אומר עוד פעם, ערכות של האדם, מי אמר שהוא נמדד ביכולות הטכנולוגיות שלו? אולי ביכולות הרוחניות והמוסריות שיוצרים תרבות כזאת של תנ"ך, שאחר כך אנושות לאורך אלפי שנים חיה לפי הקוד האתי שלו. מי מסוגל כיום לקודד איזה קוד אתי שהוא מחייב מישהו? אין, נכון? זהו. אבל אז היו אנשים שיכלו, עובדה שעשו את זה. פה אני מדבר לא רק על, לא רק על עם ישראל, כן? כוחות שיצרו דתות, שיצרו תנועות, שיצרו... אין כיום כאלה. אז זה לא עולם נאור ומתקדם, זה עולם חשוך ופרימיטיבי, דגנרטיבי, ויש לו, יש לו קצת בעיות, שהוא כל כך, כל כך חשוך, עד שהוא חסר ביקורת עצמי. ועובדות ילדותיות שאני מצביע עליהן פה, הוא פשוט לא מבחין בזה. ולא רבים שפשוט אומרים את העובדות הפשוטות האלה. גם זה חלק מהנכשלות התרבותית שבה אנחנו נמצאים. טוב, סגור סוגריים חשובות. על כל פנים, הנה, יש פה, היה שם עוצמות חיים אדירות, והיה שם יצר עבודה זרה, והמהלך האלוהי הלך ואפשר את הופעת מין תואר של בחירה בישראל. כי מאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים והולכים בגלוי, והתוכן החופשי של בחירת האדם עומדת היא בצורה אלומה, עד אשר הנה מתגלה. בהסתערות רוח חבעים של שכרות נוראה, ששוב, אנחנו לא מבינים מה זה הכוחות האלה, אבל היו שם כאלה, אשר ליצרד עבודה זרה ביסודו, מכוח, הכוח ההוא, היה אפשר לצאת אל הפועל מין תואר של בחירה בישראל. וכמו שתארנו בעל פה, בימי החשברוש, הדברים מגיעים מאימפקט, מהמשקעים התרבותיים של מסורת דורי דורות בעם ישראל, והשחיתות שהולכת ומושחתת בה החברה הישראלית, יוצרת את הנתק בינה ובין התורה, בינה ובין התוכן האלוהי, עד שבימי חשברוש מגיע הדבר לאיזון. ומפני הארס הגדול שהוכרח להתכנס עד כדי העמדת הבחירה המעשית במשקל ישר, היה צריך המון ארס, משהו ארסי שיפעל נגד הקדושה, בתוך אורכי הרוח של החיים הישראלים. לכן היה הצורך של יצרד עבודה זרה להיות מרובה כל כך בעוז כוחו. לכן ברא הקדוש ברוך הוא את אותה בריאה, שכיום אנחנו פשוט, זה כמו דינוזאור, אנחנו לא יודעים מה זה, רק כמו שיש חיות שאנחנו לא יודעים משהו, מה זה, יש כוח רוחני שאנחנו לא יודעים מה זה, היה, וכיום אין. כמו נבואה, שהיה, אין ספק שהיה. הנה, יש תוצר של זה, אנחנו רואים, התנ"ך הוא תוצר של הנבואה. אבל כיום אין. זה ההסבר למכניזם האלוהי. טוב, מה אני אגיד לכם? אני בעד לעצור, כי יש פה פסקה שאפשר לעצור, ולמרות שאת הגרעין הרעיוני כבר הסברנו, אבל בסדר. נחזור על זה בשבוע הבא.